Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
אנחנו משפחה של פרפורמרים, אבל המשותף לכולם הוא יזמות. כתבתה של דיאנה בחור ניר מתוך מוסף כלכליסט, ספטמבר 2021, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים וללקויות קריאה. קורא אמיר אשר, עריכה טכנית שלומי גילר. בן אלפי, אח של גורי אלפי והשחקנית שרי אלפי ובנו של יוסי אלפי, הוא כמעט תקלה בפס היצור המשפחתי. את קריירת המשחק הוא המיר בלימודי פיזיקה, וב-25 שנה בחיל האוויר כטייס F-16 הוא חרוש ענף פיתוח כלים אוטונומיים. עכשיו הוא מוביל סטארט-אפ של טרקטורים אוטונומיים שיודעים לנסוע לבד במטע ולטפל בעצים. וזה הרבה יותר מסובך ממה שעושה טסלה, שבסך הכל מגיעה מנקודה לנקודה. בן אלפי גדל במשפחה של פרפורמרים. האב, יוסי אלפי, הוא איש תיאטרון, שחקן, במאי, מגיש רדיו, והיזם של פסטיבל מספרי סיפורים, שהוא הרוח החיה בו כבר 28 שנה. האח, גורי אלפי, הוא שחקן, כוכב סטנדאפ, מנחה תוכניות אירוח ורדיו, שמתפתח בשנים האחרונות לבימוי קולנוע וטלוויזיה. האחות, שרי אלפי, היא שחקנית וזמרת, שגם פרסמה ספר ראשון. לכן, בן אלפי, 47, הבכור, נראה כמעט כמו תקלה בפס היצור המשפחתי. הוא טייס F-16, שהשלים קריירה של 25 שנה בחיל האוויר, ובתפקידו האחרון היה ראש ענף פיתוח כלים אוטונומיים, והוא גם סטארט-אפיסט, שהקים את BWR, Blue White Robotics, חברה שהופכת טרקטורים רגילים לאוטונומיים. קשה להאמין שיצאת מאותו בית. למרות שאני עם משפחה של פרפורמרים, בסופו של דבר, הסיפור שלנו הוא סיפור של יזמות. פשוט כל אחד יודע למצוא את הדרך להצטיין במשהו טוב בו. אבא ואימא שלי הרימו מפעל חיים של מספרי סיפורים במשך 30 שנה, וזה אחד הסטארט-אפים הכי טובים שיש. גורי יודע להסתכל על העולם שזז ולהישאר רלוונטי עם כרטיס השחקן שלו. הוא יודע למצוא ולחדש את עצמו כקומיקאי, כבמאי. הוא רב משימתי. עזר לי שהם היו יזמים הרבה לפניי כדי להבין שלהיות יזם זה הסיוט הכי גדול בעולם. למה? כי הבדידות אדירה. וצריך כל הזמן לקבל החלטות. לפעול בקצה מעטפת הביצוע בלי לצאת ממנה. אתה על הקצה של כמה כסף לשרוף לעומת כמה יכולת לספק. אתה סטארט-אפ בעולם לא נודע, פועל במקום שאיש לא דרך בו, אז זה מאוד בודד. זה שווה את זה? זה סיוט, אבל הסיוט שלי. ומכיוון שזה גם מאפשר לך להיות באמת יוצרת, אני בו בזמן נמצא בדרגות עושר שאין לתאר. אין יותר יצירה יש מאין מהדבר הזה. זה עושה לי המון. טרקטור איפה שכואב. הסטארט-אפ של אלפי הוקם ב-2017, והבחירה בטרקטורים הייתה על דרך האלימינציה. BWR נולדה עם חזון של כלים אוטונומיים לעיר, רכב ורחפנים, ותוך כדי תנועה עברה לטרקטור רובוטי לחקלאות. בהתחלה הסתכלנו על המרחב האורבני, על משלוחים אוויריים דחופים, למשל של מנות דם, או על שטלים של תחבורה ציבורית אוטונומית, הוא אומר, אבל אז ראינו שלחזון הזה יידרשו עוד כמה שנים טובות. והחזון של כלים אוטונומיים בעיר לא יקרה לפני 2030, ואנחנו רוצים לעשות משהו שמביא ערך עכשיו. ככה הגענו לחקלאות. BWR לא בונה טרקטורים אוטונומיים, אלא ממירה טרקטורים מסורתיים לכאלה. על ידי ערכה שהיא מפתחת ומלבישה על הטרקטור. בימים אלה גייסה החברה גיוס צמיחה של כ-37 מיליון דולר משורת משקיעים מוערכים, ובהם Entry Capital, Insight Partners, כלל ופרגרין Ventures. הערכות הן ששווי החברה בגיוס היה סביב 500 מיליון שקל. גיוסים קודמים היו של 1.5 מיליון דולר ו-10 מיליון דולר. גם את שני שותפיו להקמת הסטארט-אפ גייס אלפי מחיל האוויר. אבירם שמואלי, בן 49, סמנכ"ל הטכנולוגיות בחברה, ויאיר שחר, 36, סמנכ"ל התפעול. אבירם ניהל תחום רובוטיקה בחיל האוויר ובמשרד ראש הממשלה, עם ניסיון בכלים אוטונומיים וידע שאין לראות היום בשוק. יאיר הוא גם טייס F-16, טלנט בתחומי מבצעים ופיתוח ומצטיין חיל האוויר פעמיים. זו הרמה, ולכל אחד מהם עשיתי צייד בנפרד. עם יאיר זה היה ערב עם הרבה ערק, ואת אבירם פשוט תפסתי בשנייה שהשתחרר. יש לנו בעבר המשותף פרויקט משמעותי שהביא הצלחה לחיל, וראינו שהיכולות שלנו משלימות. החברה מעסיקה כיום יותר מ-100 עובדים, ישראלים ואמריקאים, ועיקר פעילותה בקליפורניה. הגיוס האחרון נועד בין השאר לאפשר לה להתרחב לאירופה. בוא תסביר לי איך עובד טרקטור אוטונומי, ובעיקר איך מוכרים כלי עתידני כזה לחקלאי מסורתי. לוקחים טרקטורים קיימים ומתקינים בהם ערכה שלנו. סנסורים בחזית הטרקטור, תקשורת על הגג, ובפנים מערכת בוכנות שמתלבשת על הגז, הברקס והגיר. את כל זה מחברים לתוכנה ולמערכת שליטה שלנו שמפעילה את הכלי וכל הזמן יודעת מה קורה. ומה הטרקטור מסוגל לעשות? אנחנו עובדים במטעים, לא בגידולי שדה. ואנחנו יודעים לעשות ריסוס, ניקוש הסביעה, פיזור דשן. כל מה שמתחבר לטרקטור מתחבר גם למערכת, שהיא ידידותית מאוד, כמו ללמד ילדים בני 18 להפעיל את הכלים בצבא. זה רווחי לחקלאי? למה שלא יקנה מלכתחילה טרקטור אוטונומי? כי במקום לחכות 10 שנים עד שתהיה חווה אוטונומית, יש לו כבר טרקטור. הכאב של החקלאי הוא שאין נהגי טרקטור. הילדים לא רוצים לעשות את זה, הם מעדיפים לעבוד באמזון, החוות הן במקומות שכוחי אל, וזו גם עבודה קשה להיות על הכלי 12 שעות, יום ולילה, לעבוד ולרסס על עצמך חומרים לא פשוטים. להפעיל טרקטור מאויש עולה היום $60,000 בשנה. אנחנו לא המצאנו את הטכנולוגיה, אז אנחנו משקיעים בפיתוח ומתרגמים אותה לעזרה ממשית לכאב. אנחנו מנסים להתאים את זה בצורה מדויקת ומשתלמת לחקלאי, כי בסופו של דבר המוצר חייב להיות זול ונגיש. אתה בא לחקלאי שהמשפחה שלו מאות שנים במקצוע, אז אל תביא לו חלליות עכשיו, תביא לו משהו פשוט שעובד בשטח, שמבין את ההבדל בין קרם בדצמבר למטע שקדים באוגוסט. ומה המודל העסקי? אצלנו הוא ישלם 25% פחות וישלם רק בסוף כל רבעון. לעובדים בחקלאות משלמים שבועית, כך שגם מבחינת העלות וגם מבחינת התזרים, אנחנו משתלמים לו. לפי המודל שלנו, הוא לא קונה את המוצר, טרקטור יקר, אלא רוכש את השירות במעין ליסינג. אז אם הוא לא מרוצה מהשירות, הוא פשוט זורק אותו. אין דרך אחרת ליצור אמון. אם ירכשו פילים אוטונומיים לבנים, המהפכה לא תתרחש. אי אפשר לתת למישהו מכונה במיליוני דולרים ושהוא ייתקע איתה. זה לא עובד. אתה צריך לומר לו, אני נותן לך שירות. חקלאים מנהלים מחזורי ענק, אבל עם שולי רווח קטנים מאוד. בחלק מהמקומות אנחנו אפילו מספקים מימון, וזה עניין של כמה אתה בטוח בערך שאתה מביא. והערך הזה מספיק גבוה כדי להשאיר את החקלאי איתכם? זה יהיה רווחי לחקלאי מהיום הראשון, כי הוא ישלם X מינוס 25%. השאלה היא, מתי הוא יתמכר? למה הכוונה ב-יתמכר? כשהוא כבר לא יוכל לחזור למחירים של נהגי טרקטור שעליהם הוא שילם ביוקר. כשהוא יבין שהעולם השתנה. כמו שבחיל האוויר אי אפשר לחזור לעולם מאויש. אי אפשר לקנות עוד 300 מטוסים. אנחנו כבר מכורים למלטים. זהו, נגמר. אתה עצמך טייס. טייסים כבר לא רלוונטיים בעולם החדש. יותר רלוונטי להיות מפעיל כלים אוטונומיים, רובוטים. במקום לשים אנשים במטוס ל-8 או ל-20 שעות, אתה שם מלט שמרחף 48 שעות ומחליף אותם במשימות הסיזיפיות. היום מסיימים קורס טייס הרבה פחות אנשים ממפעילי מלטים. בעולם הזה השיבוש כבר קרה. אבל החקלאי עדיין נצטרך פועל כדי לקטוף את התפוזים. אותו הטרקטור שלך לא מייתר, אז מה הטעם? זה פועל אחר. כזה שמגיע רק לקטיף לחודש עד 3 חודשים. אנחנו מורידים את העומס של החבר'ה שכל השנה הם עובדים קבועים. עוד אין טכנולוגיה רובוטית טובה לקטיף תפוזים, וכשהקמנו את החברה חיפשנו מקום שבו כלים אוטונומיים ידעו לעשות מהפכה משמעותית כבר היום. הסלוגן שלנו הוא אוטונומיה עכשיו, יצירת יכולות שעוזרות לעולם היום. הרבה חברות עוסקות בכלים אוטונומיים, אבל רובן עוסקות בפיתוח יכולת עתידית. ל-99% מהם אין הסכמים מסחריים כלל, ולנו יש. אז כשיהיה רובוט שכותף, אפשר יהיה לחבר אותו למערכת שלנו ולרוץ איתה. בינתיים, אין. אנחנו מאמינים שהרובוט שבטרקטור ינצח, ואנחנו הדרך שתעביר אותו מעולם מאויש לאוטונומי, בלי למכור בולשיט. פשוט מתחילים ממה שאפשר לבצע היום. אתם עדיין לא רווחיים. יש חוזים ספציפיים שהם רווחיים, אבל אנחנו רוצים לכבוש את כל העולם. ואתה לא נהיה החברה הגדולה בעולם לכלים אוטונומיים בלי השקעה. אנחנו רוצים לעבור מ-100 עובדים ל-1,000 עובדים, וזה מחייב השקעה. אין לי ספק שהיא תחזור, כי היא נוגעת בצרכן כל הזמן. אם היינו רוצים להסתפק בלהיות המלכים של קליפורניה, יכולנו להיות רווחיים מחר בבוקר. אבל אם אנחנו רוצים להיות שחקנים עולמיים, אז חייבים להמשיך להשקיע בפיתוח והתרחבות לאזורים נוספים. בינתיים אנחנו מביאים תועלת. לחקלאי שמפרנס עובדים וכסף זר למדינת ישראל. אנחנו שחקן יצוא. אין יותר ציונות מזה לדעתי. בן גור ובן גוריון. בן אלפי גדל ברמת גן. ילד דוב בליך, אח לגורי בן 45 ולשרי בת 40. הוא נשוי לגלית, חברתו מגיל 14, ויש להם 3 ילדים. בת 20, חיילת בממרם, בן 17, כדורסלן בקבוצת הנוער של מכבי תל אביב, ובן 13. גלית גבוהה ממני. זה חלק מהיתרון של לצאת עם מישהי מגיל 14. היא חושבת שיום אחד תהיה גבוהה יותר. הוא מחייך. הכרנו בבית הספר. היא ליוותה אותי בכל המסלול חיים שלי, ולא יכולתי לאחל לעצמי מערכת יחסים טובה מזו. הוריו, יוסי וסוזן, סו, יהודיה בריטית ממנצ'סטר, הכירו כשהיא הגיעה לארץ בגיל 21. אמא היא הבת הצעירה של הסבא הבריטי שלי, שהיו לו מתפרות של מרקס אנד ספנסר, הכי קלאסי של העידן התעשייתי. שני האחים הגדולים שלה התחתנו עם גויות, אז אבא שלה אמר לה, סעי לישראל, תמצאי מישהו. והיא מצאה את הפרנק הזה, אבא שלי, וזה מה שיצא. הוא צוחק. בשנות ה-70, טרום קריירת הבמה, היו להוריו מפעל בגדים. תן לאלפי להלביש אותך. זה היה הסלוגן. ההורים שלי הבינו שהעולם זז ואי אפשר להתחרות בסין ובמזרח. זה היה משבר, אבל אבא עסק במקביל בבימוי והם מצאו דרך להצליח במקום אחר והתחילו את פסטיבל מספרי הסיפורים. אבא בפרונט, אמא בהפקה. זה עוד סיפור של יזמות. הסטארט-אפ של מספרי סיפורים התחיל ב-1991 והם עובדים יחד כל החיים. גם בגיל 75 הם עם דלק פנימי בלתי נגמר. פאוור קאפל מטורף. השראה. ההשראה המשפחתית לא נגמרה ביזמות וגלשה גם לציונות. היא הובילה לכך שאלפי קרא לחברה שפונה לחול בשם כחול לבן. הסריטה הציונית אצלנו התחילה עמוק בבית. אנחנו רואים את עצמנו קודם כל כישראלים ציונים. כשלאח אחד קוראים בן ולאחר גור, על שם ההוא שמאחורייך, הוא מצביע על ציור גרפיטי על קיר המשרד שבו נראה דוד בן גור יון, צופה במגוון כלים אוטונומיים, מרחפים על רקע כחול לבן, אין הרבה ברירות. אנחנו אומרים שאנחנו כחול לבן ולא מתביישים בזה. הציונות בבית הייתה מאוד חזקה. תראי את זה גם בדוקו של גורי על יהדות העולם, זה לא בא משום מקום. גם העיסוק בתרבות בבית הוא כלי להשפיע ברמת המדינה. זה אף פעם לא היה, יאללה, עושים סמים, מורדים בהורים, הכל נורא סחי. ואיך זה שאתה בחרת בקריירה צבאית, והוא קומיקאי? גורי עשה מרתון בגיל 15 ותכנן להיות בסיירת מטכ"ל, אבל קיבל אולקוס בגיל 16 והחליט לעשות סטנדאפ. הוא טוב בזה. לי נוח עם פיזיקה. לגורי לימודים זה הסיוט הכי גדול. כדי לנצח בבית הספר, הוא היה הבמאי של האירועים בבליך, הוא מצא דרך לממש את עצמו דרך שם. אותך הבמה לא משכה? היא לא זרה לי, אבל אותי מעניינת השפעה מסוג אחר. תני לי להקים משהו במאדים. אני אוהב בעיות גדולות ומורכבות. אז להיות טייס היה המרד שלך. גדלנו בשיקון הצנחנים ברמת גן. היינו מוקפים ביוצאי צבא, מאלופים עד ראשי המוסד. ביום כיפור, כשכולם הלכו למלחמה, אבא שלי הלך ללהקה צבאית. כל החברים שלי הם בנים של אנשי צבא שמרדו בהורים. אז אמר גלעד סגב, הוא החבר הכי טוב שלי, ואבא שלו, איציק סגב, היה נספח צבאי בזמן ההפיכה באיראן. אני ישבתי עם איציק, האבא, וחשבתי איך אני משפיע בתחומים האלה, של הציונות, של המוסדניקיות. ההזדהות שלי הייתה עם דור האבות. ואז, כשמיניסט ברמת גן שחטף סקאדי מאיראק, אמרתי שהדרך היחידה להגיע לאיראק היא במטוס. אז בוא נעשה קורס טייס. רציתי להיות במקום שמשפיע. דברים אחרים לא נראו לי רלוונטיים. 8 טרקטורים במקביל. מטע השקדים בקיבוץ הזורע בעמק ישראל הוא מגרש המשחקים של החברה. פז יעקובי, מנהל אתר הניסוי, מדגים את היכולות בנסיעת המחשה בין שורות עצי השקד. באמצעות מקלדת על הברכיים הוא מתניע את הטרקטור שמתחיל לנסוע. באב טיפוס שאנחנו עליו מותקנת בוכנה שלוחצת על הברקס ומנוע מיוחד מסובב את ההגה. אנחנו נעים בין שורות העצים, כשהטרקטור רומס ענפים קטנים הפזורים על הקרקע. אם ייתקל במכשול גדול, הוא אמור לזהות אותו ולהיעצר. כשאנחנו מגיעים לסוף השורה, הוא מזהה זאת, הוא פונה באופן עצמאי ימינה לשורה הבאה בדילוג על שורה אחת. זה כדי לשמור על זווית הריסוס. גם נהג רגיל היה עושה את זה, מסביר פז. מפעיל יחיד יכול להפעיל 8 טרקטורים, אומר אלפי בתום ההדגמה. המפעיל יכול לראות על המסך מה הטרקטור רואה וחושב, מה עובר לו בראש. הטרקטור מבין מה זה עצים, מה זה סוף שורה, מבדיל בין שביל לעץ, בין ענפים קטנים על הארץ, למכשול שצריך לעצור בגללו. אתה מגדיר מתי לרסס, באיזה קצב, באיזו מהירות לנסוע, מתי לעצור מול כלי שמגיע ממול. אנחנו מזינים לו מראש מעל לנסוע, באיזה בלוק לעבוד, מה המשימה ומה הנגרר שמאחוריו, לריסוס, דישון או גזם למשל. יש לנו תוכנה רב משימתית שמותאמת לכל משימה שצריך לבצע, ואנחנו בעצם מחליפים את העיניים של האדם בצנסורים ואלגוריתמים. איך הטרקטור יודע לזהות את כל הפרמטרים? אנחנו מלבישים עליו מקדימה ומאחורה חליפת סנסורים, כולל GPS, לידר, לייזר וסנסור, אנטנות תקשורת ומצלמות שרואות עקפית כדי לזהות הבדל בין ענף שאפשר לעבור דרכו לגזע עץ שהוא מכשול לא אוויר. ומה זה שונה בעצם ממכונית אוטונומית של טסלה? מה מיוחד בטרקטור? סביבת העבודה היא אזורים נידחים, ללא תקשורת, בתנאי מזג אוויר קשים, שבהם יש להפעיל כמה טרקטורים בו זמנית. זה לא כמו נהג שמפעיל את הטסלה הבודדת שלו. כאן צריך לנצח על קונצרט שמנגן בכל החווה, כדי להפוך אותה לאוטונומית בצורה מלאה. שלא לדבר על זה שטסלה נוסעת רק מנקודה א' לב', ואנחנו עושים גם את הפעולות בדרך. זה רב משימתי. איך בעצם הגעת לזה? 10 שנים הייתי אחראי לכל תוכניות הפיתוח של כלים אוטונומיים, מכלי של 2 קילו עד 6 טון. מלטים, מזלטים, רחפנים, צרכני קצה יכלו להיות חיל האוויר, זרוע היבשה או משרד ראש הממשלה, דברים שעל חלק מהם לא מדברים. אלה כלים שחוסכים הלוויות ועושים יותר מבני אדם שהם נורא מוגבלים. שכונת חיים ומונטי פייתון. בסדרת סרטונים קומיים שעשה האח גורי עבור WBR, הוא משחק את עצמו. האח המצחיק של המנכ״ל והמייסד הרציני מדי שמגיע לעזור עם סרט התדמית. מה אתה צריך? הוא שואל, ואחרי הסבר מקצועי קצר על טכנולוגיה ישראלית שפונה לעולם, הוא אומר, וואו, שיממת האח. גם ההמשך פרוע, מוגזם ומבוסס על ההומור האסוציאטיבי של גורי אלפי. ניסינו בסרטונים להקצין את מערכת היחסים בינינו. הם מבוססים על זה שאנחנו עוזרים זה לזה, אבל לאף אחד אין מושג מה השני עושה, כך שלא בטוח שזו עזרה נכונה. זה הכי קרוב למציאות, אבל בצורה גרוטסקית. כשאתה מדבר על חזון וערכים, נשמע שגורי היה עומד מהצד וצוחק עליך. צחוק אנחנו עושים כל הזמן, אבל לעשות שטויות זה דבר רציני מאוד. אי אפשר להעלות מופע קומי שיחזיק קהל בצורה טובה בלי שאתה לומד, מתרגל, חוקר מה עובד ומה לא. אם יזמות היא סיוט, באמנות הבמה מדובר בסיוט גדול יותר, כי האומן חי על המשוב. בסוף, יש או אין מחיאות כפיים. היית טוב או לא היית טוב. ואם לא היית טוב, אתה לא ישן בלילה. החיים המיוסרים האלה, להילחם על כל חוזה, זה אותו טריק אצל כל יזם. גם התקפי החרדה זהים. אבא שלך עלה מעיראק ועסק הרבה בתרבות שממנה הגיע. עבור בני דור מסוים הוא ייזכר לנצח כמי שכתב את הסדרה שכונת חיים בחינוכית. איך התרבות הזאת השפיעה עליכם? המשפחה כערך זה משהו מאוד חזק שהוא התמיע בנו. עזרה הדדית, טלפון כל יום, דאגה. והתרבות הבריטית מצד אימא? למדנו אנגלית מלראות מונטי פייתון בלי תרגום, ולמדנו להתנהג יפה ליד סבא וסבתא מאנגליה. הפאולים הגדולים בתחום הזה היו של גורי. אנחנו משפחה של פרפורמרים, אבל המשותף לכולם הוא יזמות. כתבתה של דיאנה בחור ניר מתוך מוסף כלכליסט, ספטמבר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית שלומי גילר.